טוב, אני אגיד לכם מה, אני הייתי רוצה לדבר היום, בעצם סיכום של הפעם הקודמת, יותר מדויק של שתי הפעמים הקודמות, ואתה יודע, קצת יותר לחפור בדברים, מה אני מתכוון? המטרה שלנו הרי שזה יהיה למעשה, לא דיבורים בעלמה. דיבורים, זה יפה וזה טוב, אבל אסור להישאר שם. יש רעיון יפה שרבי נחמן כותב בסיפורי מעשיות, אחד הספרים האהובים, כן? לא, כי זה ספר שהוא מכניס הכל, יש שם קטע...
יש הרבה
כן, יש הרבה. יש לי קבוצה שאני לומד איתם ביחד, עכשיו זה לאחרונה זה התבטל, פשוט אין לי זמן. קבוצה של פרופסורים, פילוסופים, מכל העולם, שאנחנו לומדים את זה ביחד. אני מוסר להם שיעור. התחלנו, הנושא שלנו היה סיפורים ביהדות. התחלנו מהמקרא, זאת אומרת משלים. זאת אומרת, זה לא סיפורים שהיו, הם משלי אותם. מה זה? לא, השיעור הזה התבטל לאחרונה פשוט כי לי אין זמן, אני פשוט לקחתי לעצמי יותר מדי מחויבויות, אז השיעור הוא התבטל. אבל נשאר ממנו משהו. היה תקופה, כאילו, היה סיפורי בעל שם טוב. יש סיפורים שהטולדס מביא בשמו סיפורים יפהפיים, ששם מאוד מזכירים סיפורי רבי נחמן, ואז הגענו לסיפורי רבי נחמן, שם כמובן לא השלמנו כי זה עולם שלם. אבל זה נישה מסוימת ביהדות שהיא מאוד מאוד מעניינת. בכל אופן, יש לו מעשה שנקרא מייסה מבלטפילה. שם במעשה הזה הוא מתאר מצב שהעולם מאבד את הנרטיב שלו, כמו שזה נקרא. העולם מאבד את האמונה שלו, העולם מאבד את הדברים שהוא אמין בהם, ומתחיל להתפזר, העולם מתחיל להתפרק. כל אחד הולך לכיוון אחר, כל אחד עושה משהו אחר, ואז העולם מתחלק לעשר קבוצות שונות שמחפשות לעצמם מנהיג, מחפשות לעצמם מלך. אילו, תודה רבה. בסיפור של המשל, זה הולך כאילו שהמלך מת, והגיבור נחטף, והוא רץ אחרי המלך, הוא נעלם, הגיע רוח, תפסה את כולם, וזהו. ובנמשל זה אומר שהעולם איבד את הערכים שלו. ואז כל קבוצה מתחילה לבחור לעצמה ערכים משלה. ואז יש כאלה שמחליטים שיופי זה הדבר הכי חשוב, ויש כאלה שמחליטים שכסף זה הדבר הכי חשוב, ויש כאלה שמחליטים שליבורים זה הכי חשוב. דיבורים, זה הכי חשוב. אז למעשה נראה לי שהוא מדבר עליהם, זה הקבוצה הראשונה. רגע, בואו לך טוב, עד היינו, היינו מלאכו, אילום, שהכוין יביד אורי. עיקר ההתמודדות של הסיפור זה עם הקבוצה שהחליטה שכסף זה הכי חשוב, ובעיניים שלהם, מי שיש לו הרבה כסף הוא בן אדם, מי שיש לו קצת כסף הוא חיה, ומי שיש לו קצת מאוד כסף הוא ממש ג'וק. כאילו, כל העולם נמדד לפי הכסף, ואלה שיש להם הרבה מאוד כסף זה מלאכים, מלאכים, עד שזה נהיה אלוהים בעצמו, כאילו מי שיש לו הכי הרבה כסף. קיצור, ואז כאילו, וכשהוא צריך לתקן את העולם, כשמגיעים הצדיקים וצריכים לתקן את העולם, יש להם התמודדות עם כל העשר כיתות, עשר קבוצות, והקבוצה הכי מסובכת מכולם והכי קשה מכולם זה הקבוצה של הכסף. היום אתה רואה את זה, אתה רואה את זה ממש מול העיניים, את העשר קבוצות האלה ואת הקבוצה הזאת של, של הכסף, שבעיניה מי שיש לו הרבה קיים, פשוט מי שאין לו כסף לא שווה כלום, הוא פשוט מחוק. אבל בעניין שלנו, אני אומר, בעניין הזה של דיבור, אז יש שם הדוגמה הראשונה, זה האנשים שמאמינים שהדיבור זה הדבר הכי חשוב בעולם. יש בזה משהו, יש קבוצה שנקראת הסופיסטים. הסופיסטים זה בעצם הפילוסופים, אני לא יודע אם אפשר לקרוא להם פילוסופים, אלה שהיו לפני סוקרטיס, אפלטון, אריסטו, לפני האלה, הם היו אנשים שעסקו בחוכמה, והיה להם כל מיני הגדרות ודברים. הם הגדירו שהדבר הכי חשוב בעולם זה הדיבור. למה? כי בכוח הדיבור אתה גורם לדברים לקרות. אם קומוניזם התפשט בעולם ומאות מיליונים, אם לא מיליארדים, הצטרפו אליו, אם אתה סופר את סין, זו השאלה, אבל הצטרפו אליו בכוח דיבור, כוח הסברה. זאת אומרת, היו אנשים, קרל מרקס, יהודי, נוצרי, המציא תיאוריה מסוימת, כן, כתב את הקפיטל, ואת הדבר הזה התחיל להיות מופץ בעולם על ידי טרוצקי, לייבה לברנשטיין, ועוד כמה חברים, ודיבור, ובכוח הדיבור הם גרמו להמון המון אנשים להאמין בעקרונות האלה, לצאת לשפוך דם בכמויות מטורפות בשביל זה. אם אתה מדבר אפילו על מלחמת העולם השנייה, יש לך את הנציונל סוציאליזם, שנאצים, שמי שהפיץ את זה, זה גם היה כוח הדיבור, דיבור זה גם מילה כתובה, כן? כוח המילים, שכנע אנשים לעשות הכל.
מילים יכולות להרוג.
מילים לא רק יכולות להרוג, כמעט כל הרג שקורה בעולם הוא בגלל מילים. זאת אומרת, המילים יוצרות כמעט הכל בעולם. ולכן למילים יש כוח עצום. עכשיו, גם מהו בסין, שדרך אגב, הרוצח המונים הגדול ביותר בהיסטוריה דווקא היה, שמאלני, כן? קומוניסט, מאו בסין שחיסל 50 מיליון איש, אחד לבד. אומרת, היטלר היה צריך עזרה של הרבה בשביל להגיע ל-50 מיליון הרוגים במלחמת העולם השנייה. סטלין הצליח להרוג רק 20 מיליון. מאו בסין הצליח להרוג 50 מיליון איש. זאת אומרת, רוצח ההמונים בגדול בהיסטוריה לא הגיע מהימין. הוא הגיע מהשמאל הקיצוני. בסדר? אז ככה שמהאומנים שבאו לברוא עולם חדש, עם אדם חדש ומתוקן, הם הגיעו את רצח ההמונים הגדול ביותר. זה סתם משהו שצריך לזכור כשאתה יוצא לך לדברים שמאלנים. גרמניה היא פשיזם. פשיזם הוא ימין. לאומנות. לאומנות היא ימין. כן? זה הערכים הישנים. מה זה?
בקטע ההומני זה...
ההומניות כשיטה קדומה יותר. לא ההומניות של השמאל, זה שונה קצת. בכל אופן, אבל נחזור לסופיסטים. הסופיסטים האמינו בכוח הדיבור, כן? עכשיו, רב נחמן בסט, בסיפור, כשהוא מדבר על הקבוצה הזאת, אז הוא אומר, הם הגיעו, ושמו בראשם את הדבר של הדיבור הכי הכי חשוב. מה הבעיה? שכשזה נעשה לא מדויק, זה יוצא מפרופורציה. כשזה יוצא מפרופורציה, מה קורה? הם מינו לעצמם מלך, צרפתי משוגע, שמדבר כל הזמן אפילו לעצמו. זאת אומרת, דיבור הוא חשוב כשהוא מגיע יחד עם מעשים. התיקון של הדיבור זה שהוא לא נשאר רק בדיבור, אלא הוא מגיע יוצא למעשה. ולכן, אם אתה תירך רק על דיבור, העיקר שהוא יפה, תייצא צרפתי משוגע, שמדבר כל הזמן אפילו לעצמו. הנה, הוא המדבר הכי טוב שיש, שתראה איזה דיבורים. הבעיה היא שכמובן לא זה הדיבור שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים דיבור שיהיה דיבור של אמת, לא דיבור של שקר. זה סתם וורט חמוד, לא קשור לפרשת השבוע שלנו, אבל וורט חמוד. נוח. אתה רואה בפרשת נוח, יש שם, אומרים, משפור המדר המבול ומדר הפלוגו, הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורי. דור המבול, איפה היה בן אדם שלא עומד בדיבורו, אפשר להבין. הכתוב הרי שהם היו גומבים פה, שרואה פרוטה וכל מיני דברים כאלה, הם היה ביניהם חמאס. בחמאס כנראה שיש גם אינו עומד בדיבורו, כן? שהוא קנה בכסף ולא עשה משיחה או ההפך, לפי הנתונים שיש, וזה שייך. אבל דור הפלגה, לא כתוב שהם גמבו, לא כתוב שהם גזלו, לא כתוב שהם שיקרו. למה מי שפרע מדור הפלגה יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו? מה הקשר בשתי הדברים האלה? אמור להיות קשר מסוים.
היה דיבור.
מה הדיבור? אז זה פרה. כאילו, הם פגמו בדיבור ותמורת זה הם קיבלו עונש. איפה הם פגמו בדיבור?
הם רצו לבנות את המגדל גבוה.
יכול להיות שהם גבוה. אז זה כפירה. הם אמרו, בואו ונעשה סמוכות לרקיע. הם אמרו, בואו ונעלה ונעשה עמו מלחמה. רשי, יש בראשון עם הרבה שיטות מה היה החטא שלהם, כי בתורה זה לא כתוב מה היה החטא שלהם. אבל יש הרבה שיטות. בסדר, נגיטימי. אבל איפה כתוב שהבעיה שלהם בדיבור? אבל אני חשבתי שיכול להיות שהבעיה שלהם בדיבור היא משהו הרבה יותר עמוק. דיבור מנותק. דיבור של שקר, לא דיבור של אמת. יש תואר גם כן בליקוד המהר"ן, נכנסנו היום לברסלב שיהיה. יש תואר בליקוד המהר"ן בקופיות בייס. ועורכת אומר, אין בעיה. לא, אני לא דווקא שם. זה גם חלק מהארון ספרים, כן? אבל בתואר קופיות בייס בליקוד המהר"ן, הוא דבר צויר תעשה לטבע. אז הוא אומר, מה זה צויר תעשה לטבע? הוא אומר, הבן אדם נברא בתור אמת, יש לו אמת פנימית, שהאמת פנימית הזאת מכוסה עם המון המון קליפות. קליפות שמכסות את האמת הזאת מכל הכיוונים, ככה האדם נברא, זאת אומרת קליפה קודם הסדפרי, גם ברב צודויק, יש את זה מיד בתחילת סדקס הצדיק, כן? יש קליפה קודם הסדפרי, קליפה שמכסה מבחוץ וסותמת את הפרי. וככה בעצם כשהאדם מדבר דיבורים, מתפלל או מדבר, זה נתקע בקליפה ולא יוצא. זה הוא מבין מהבעל שם טוב. עכשיו, בעל שם טוב אמר שיש הרבה פעמים שאנשים מתפללים והדיבורים נתקעים, הם לא עולים למעלה. לא יפרח לאלה, ככה, כן? בלא יגדפין, לא פרח לאלה, זה לא פורח, לא עולה למעלה. אומר, אבל מה כן? זה יכול להיות לפעמים שזה, איך זה כן, או, איך, או, איך מעלים את זה? על ידי דיבור של אמת. על ידי שאדם אומר משהו אמיתי, דיבור של אמת בוקע את הקליפות, זאת אומרת, יש את הקליפה הבסיסית שיש לאדם, ויש את גם שהוא צרף והוסיף על הקליפה הזאת במשך החיים שלו, בהרבה דיבורים ושקרים ושטויות שהוא הוסיף ופיתח, הוא איבא את הקליפה הזאת, הפך אותה לעבה יותר. איך מנסרים אותה, איך מבקעים את הקליפה הזאת? על ידי דיבור של אמת. כשבן אדם אומר דיבור של אמת, הוא מבקע את הקליפה, ואז כל הדיבורים שלו, כל התפילות שלו, הכל יכול לעלות. אז הוא מדבר באריכות שזה צויר תעשה לטבע. אז הוא אומר שיש מצב פסח דבורך או יויר. זאת אומרת, הדברים צריכים להעיר. אתה צריך בשביל זה לפתוח פתח. איך אתה פותח פתח שיעיר? על ידי שאתה אומר דיבור של אמס. עכשיו, כשאנחנו עוברים בעצם לדיבור של אמת, מה קורה בעצם? זה משהו מאוד מעניין. כשאתה מסתכל על אנשים, אתה רואה, אנשים מדברים. כולם מתאפשים אותו דבר, כולם מדברים אותו דבר. אתה רואה את זה לפעמים... אתה נוסע בעולם, אז אתה רואה, היה לי פעם, זה סתם, זה הכי בלט לי לעיניים, היה כשהייתי בקונקשן באתיופיה, באדיס אבבה. בדרך לדרום אפריקה, אז שם עצרתי, ושם כל העולם נמצא, זה מדהים. לא ראיתי את זה אף פעם בשדה תעופה אחר, שכאלה, 70 אומות, כפשוטו. מה קורה? זה בעצם מרכז מלא אנשים מסין, מיפן, מהודו, מערבים, זה שבאים לאתיופיה, ומשם ממשיכים לדרום אמריקה וצפון אמריקה ואירופה. זאת אומרת, טורקיה למשל, כן, אוספת גם כן קונקשנים. זה גם, יש שם איזה 159 קונקשנים, אבל זה מתרכז יותר על אזור מסוים של אירופה וכאילו יותר צפון אסיה. ודווקא אתיופיה יושבת במקום שזה תופס כמעט את כל העולם, כי זה יש גם קו המשווה פחות או יותר. זה תופס ממש, יש לך מכל האומות. אתה יושב שם שעתיים, שאתה משתעמם, אתה יודע מה זה, בקונקשן, כן? או שאתה מנסה להגיד תהילים. יצור, ואתה בינתיים עוברים מולך כל העולם. סיני, יפני, הודי, אוסטרלי, עוברים, מקסיקני, כמויות. ואתה שם לב שכולם לבושים אותו דבר. כל אחד יש לו את הטעם האישי שלו, הם לא כמו החרדים שכולם שחור לבן, כן? כל אחד יש לו את הטעם האישי שלו, אז יש לו קרע בג'ינס פה, ויש לו קרע בג'ינס פה. אבל זה כל ההבדל, בכמה מילימטרים האלה. כאילו, חוץ מזה, כולם אותו סגנון, אותו ג'ינס, אותו אייפון, אותו חולצה, אותו סגנון. אתה לא רואה, כאילו, אחד עם טרבוש ואחד מגיע, אתה מבין? כולם, זה לא בשטנץ, אתה מבין? כולם אותו חותמת. ואתה יושב ואומר, תשמע, הגענו לעולם מאוחד. עם כל העולם מתלבשים אותו דבר, ומסתכלים באותם מכשירים, וחיים את אותם דברים. אז העולם מתאחד חזרה, זה מאוד נחמד לראות את זה. ואז אתה קולט שאין פה אחדות אמיתית, יש פה אחדות שקרית. ואז קלטתי מה זה בעצם, מה קרה בדור הפלגה? דור הפלגה היה, כולם דיברו שפה אחת ודברים אחדים. כולם דיברו אותה שפה, דיברו את אותם דיבורים. לכאורה העולם היה שווה, העולם היה כל בסדר. אבל מה הייתה הבעיה? הם לא התכוונו לזה. זה לא הייתה בהם אחדות פנימית בלב שכולם היו מאוחדים, ולכן הם דיברו שפה אחת ודברים אחדים. בלב לא היה כלום. בלב היה ריק מתוכן, הלב כל אחד היה נפרד, לתאווה יבקש נפרד, כל אחד חי לעצמו. הם רק דיברו בשפה של אחדות. הם לא באמת התכוונו לאחדות. ומה הראיה? תאר לעצמך שמלטה עם חבר חדר שלך, יש ביניכם אחדות, מדברים אותה שפה, הכל בסדר. יום אחד אתה מבקש ממנו, תביא לי פטיש, והוא בטעות מביא לך דלי. נו, הוא מקבל פטיש בראש? הוא זורק עליו את הדלי? אבל זה מה שהיה בדור הפלגה. עמד והביא לו מברג במקום פטיש, עמד זה ורצץ את מוחו. אם אתה רואה רצת את מוחו, הבעיה פה בשלום בית היא הרבה מזמן. לא הבעיה בדיבור. יש פה איזו בעיה אחרת. הדיבור כיסה על בעיה אמיתית של פירוד שהייתה אצלם. הייתה ביניהם פילוג פנימי. בדיבור היה כיסוי מבחוץ כאילו הכל בסדר. קדוש ברוך הוא בא ורזיז את הכיסוי, לא שום דבר אחר. פשוט השאיר אותם כמו שהם. בלי להסתתר מתחת דיבורים. יש טל אוירויס. אתם שמעת פעם טל אוירויס? טל אוירויס זה ספר חסידי קדום, שקבולה, ספר נפלא, ספר מתוק מדבש, כי הוא שילב בצורה מאוד מעניינת גם את הקבולה של החסידים, וגם את הרשש. הוא נסע לארץ ישראל, וקיבל מתלמידי הרשש הספרדים, את הקבולה הספרדית, היותר כאילו ללמוד את דברי הרב ולהעמיק, ושיש להם מאוד בהירות באריזל, וחזר לאירופה וקיבל מכל תלמידי הבעל שם טוב, בני דורו, שלפני 200-300 שנה, את האור של החסידס. והוא שילב את שני הדברים יחד בספר. זה ספר מאוד מאוד יפה, טל אוירויס. אז לא ניכנס כעת לרעיונות העמוקים שלו, אבל סיפור שהוא מביא, סיפור מאוד חמוד. זה בטוח, תהיו בטוחים שלקחתי את זה מזה צוחקים או ספר בדיחות, אבל המקור של הסיבור הזה טל אוירויס. הוא מספר שהיה פעם זוג שהיה להם מסעדה וידעו לבשל והאוכל היה מאוד 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 טעים ותדע, הם באו ואנשים באו, תדע, יש מסעדה עם אוכל טוב, אנשים באים לאכול, אנשים מוכנים לשלם. עכשיו, מה קרה? הייתה ביניהם בעיה שלא היה שלום בית, ולכן כל היום הם היו מקללים אחד השני. זה היה נורא והיום, אנשים יושבים ואוכלים, פתאום היה לראש שלהם, תלכי עם זה, את לא יודעת לבשל, את זה, כל מה שמביאים לך תורסת. ואתה מרגיש מובך, אתה מבין, אתה מרגיש לא נעים. הקרפ לך נתקעים לך בגרון, זה לא, כאילו, לא נעים לך לאכול, אפילו שזה אוכל מאוד טעים, שכאילו, את כל הזה קורה מסביב. תקיצור, הם החליטו, ראו שהלקוחות הולכים ויורדים, החליטו מתגרשים. באו לרב, אז הרב אומר להם, למה להתגרש? אתם קשה לכם עם המריבות? הוא אומר, למה פתאום, זה כיף. כאילו, אין בעיה, לריב זה בסדר, הולך טוב. אז מה הבעיה? הלקוחות. אומר להם, אז יש לי פתרון בשבילכם. במקום לקלל, תברכו. אין כבר תבין את הקודים. אתה רוצה להגיד לה שתמותי עכשיו, תגיד לה שתחיי עד 100 שנה בבריאות איתנה. ואז היא תרצה להגיד לך חזרה עליך ועל כל בניך ובני בניך ואבא שלך, היא תגיד, אני עוד זוכר את הצדקות של אבא שלך, איזה כיף היה להיכנס להורים שלך, איזה שלום בית היה ביניהם. יצור, וככה הם, כל אחד יברך את השני, והוא יגיד, תבורכנה ידיים שמבשתות כל כך טעים, והיא תגיד, כתעננו, כאילו, הכל יהיה טוב, מה הבעיה? יצור. הם מאמצים את הברכה, את השיטה הזאת, ובאמת, כאילו נמצאים שתיהם במסעדה, הוא מבין שתיהן הם צווידן ככה, מברכים אחד את השני יומם ולילה, בשיא הלד ובשיא הרגש, אתה יודע, כשאדם צריך להגיד תודה, אז פתאום הוא נהיה מגמגם. כשאדם צריך לקלל, אז פתאום הוא נהיה פייטן ומשורר, יש לו המצאות חדשות כל רגע. פתאום פה, איזה ברכות, וואו, תענוג לשמוע. האורחים מתיישבים, והכל טוב, והם לא מבינים לה, פתאום מגיע הבעל, ומתחיל לברך אותה. את מבשלת כל כך טוב. איזה מומחיות בבישול. אבילו נביא לך את הדברים הכי גרועים שיש, את תוציא מזה מעדנים. והיא עונה לה, בטח, עם הנדבנות והפזרנות שלך, את הרי תמיד קונת הכי טוב בשוק. אתה אף פעם לא מתכמצן על כלום. אתה תמיד הולך לך שוק, לא מסתכל על העמק שלך בכלל. קונה הכי טוב שיש. והוא אומר לה, ברור, כי כל מה שמביאים לך, אתה עושה רק יותר טוב. ופתאום, בום, הוא יפצה לחת. והם לא מבינים מה קרה פה. מברכים אחד השני, מחמיאים אחד השני, ופתאום מפתחים לעוף צלחות. זה היה דור הפלגה. דיבור של שקר. הדיבור היה יפה מאוד. דיברו שפה אחת ודברים אחדים, אבל לא היה שום תוכן פנימי. ולכן, ברגע שמשהו מתפקשש, והדיבור נהיה לא טוב, הוא ביקש יתד וקיבל פלס או משהו כזה, אז מה קרה? עמד זה ורצת את מוחו. עמד זה ורצת את מוחו, שזה מראה על בעיה עמוקה מאוד. מי שפרם מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. כי שם היה התחלה של דיבור לא נכון. אם נחזור לפרק קופיות בייס, להשלים את הדברים, מה זה דיבור של אמת? המדהים הוא שרב נחמן מפורש אומר, דיבור של אמת זה הדיבור האמיתי של עצמו. אדם, אני סיפור, סיפור אמיתי שחבר סיפר לי, אומר, יצא להתבודדות, והתחיל לדבר. אז הוא רצה להגיע לנקודה של דיבור של אמת. אמר, ריבונו של עולם, אני שמח מאוד, דבר... לא, האמת, האמת, אני לא שמח. הייתי מעדיף להיות במיטה עכשיו, לישון, אין לי שום כוח עכשיו לצאת ליער. אבל אולי בכל זאת אני בפנים רוצה, לא, אני ממש לא רוצה. הנה, עמד ככה, אני לא רוצה, אני רוצה לישון, אין לי כוח לדבר איתך. הוא אומר, אבל תכלס, ההתבודדות הזאת הייתה ההתבודדות הכי טובה בחיים שלו. בהמשך זה נפתח, והוא הרגיש מה זה דיבור של אמת. הנקודה היא שאנחנו פשוט כל כך רחוקים מדיבור של אמת, הדיבור שלנו כל כך שקרי היום, שבן אדם אומר לך, בוקר טוב, מעניין מה הוא התכוון. התכוון להגיד לך בוקר טוב. זה לא. הוא בטח צריך הלוואה, והורה יש 10 דקות אחר כך הוא פה לבקש הלוואה. כן. התרגלנו כבר לעולם של PC, אתה מבין? Politically correct. מדברים נכון. מה זה מדברים נכון? מדברים שקרי. אני לא אומר, טראמפ קצת הורס את זה, אבל יש משהו של, כאילו, הכל זה איך זה נראה. זה מאוד מאוד חזק אצל אייסוף. הוא נראה פרפקט. הוא נראה יופי של טופי. הוא מכבד את אבא שלו בביגדי מלכוס. אבל רשי ביחזקאל למדי כותב לנו דבר נורא. רשי, כדאי, זה לא מוכר, אז לכן אני מדגיש את זה. רשי ביחזקאל למדי כותב, יען אמורך, בגלל שאתה אמרת, שתי הגויים ושתי הארצות, לי תהיינה וירשתיה, והשם שם היה. ככה הוא אומר, ככה הפסוק אומר, מסביר רשי, מה הכוונה? אומר, איסוב, אמר לעצמו ככה, אני אלך ויתחתן עם מוחלת, בת ישמעאל, כן? ואז שאני אתחתן עם הבת של ישמעאל, אז אני יסיט את ישמעאל לריב עם יצחק על הנחלה של אברום. כן? אני אסכסך ביניהם. ברגע שאתה נמצא אצלו בבית, אצלו בבית, אתה יכול לסכסך. אני אסכסך ביניהם על הירושה, ואז ישמעאל הרי יהרוג את יצחוק. ואז בתור, כשישמעאל יהרוג את יצחוק, אני בתור גואל אדם יבוא ויהרוג את ישמעאל. כי איך הוא הרג את אבא שלי? השם ישמור, כי יהיה חם לבובוי, כן? לא יהיה משפט מובס. כי יהיה חם לבובוי, יהיה ממש יהיה חם לבובוי, אחרי שהוא תכנן את זה, כן? אז יהיה חם לבובוי, יבוא ואני ארבוא וירוג את ישמעאל, ואז גם ישמעאל ימות, גם יצחוק ימות, ואז יקרבו ימי אבל אורבי, והרגו את יעקב אוכי, ואז אני אקבל את כל הנחלות. זה מה שאומר, יען, אומר הקדוש ברוך הוא, יען אמורך, שתי הגויים ושתי הארצות, לי שיהיינו וירשתיהו, אני ארש את הכל, כי אני אסכסך בין ישמעאל ליצחוק. ישמעאל יהרוג את יצחוק, ואז אני יהרוג את ישמעאל בתור גואל אדם, ואז אני אקבל הכל. אבל הוא שכח דבר אחד, והשם שום הויו, יודע את מחשבותיך. חשבון חומר, תשמע, גם לי יש משהו להגיד בעולם. אני חובך את הדעיה, גם לי יש דעה. יפה מאוד שאתה מתכנן, התכנונים שלך פרפקט. התוכנית הסודית של איסר, כן? התוכנית שלו יפה יפייה, הוא לא סיפר לאף אחד, הוא לא כתב את זה, שלא יהיה סייבר, שיגלו לו את זה. אבל והשם שומו יו, ידע את מחשב איסכו. כשברוך אומר, אני יודע בדיוק מה שאתה חושב, ומה קורה? כשהוא הולך להתחתן עם מוחל אז בסי שמואל, אחויס נבו יויס. למה אומר רשי? לפי שמת ישמעאל, ועשיו נבו יויס אחיו. אז הוא מת. נהרס כל התוכנית. אבל אצל איזוב אתה רואה נקודה כזאת. הוא נראה יפה מאוד. כיבוד אב נפלא ביותר. באמת הוא מכבד את אבא שלו? איפה? בן אדם שאומר, הוא ירוג את אבא שלי, ואז אני ארוג אותו באותו גל אדם. זה אדם שמכבד את אבא שלו, לא רוצה להגיד איך, כן? זה לא כבוד ולא שום דבר. אבל זה חיים של שקר, זה דיבור של שקר. הסמל של איסוף זה חזיר. פושט לפיו ואומר, ראו כאשר אני. זה בעצם מה התהליך כולו כאן. אנחנו מאוד נגועים בזה היום, כי אנחנו נמצאים בצילוי של עדן, כמו שהגמור מגדירה את זה. ולכן יש היום הרבה מצב של דיבורים יפהפיים, מעשים רחוקים מאוד. תדמית נפלאה. חיים אמיתיים רחוקים. וזה דבר שאנחנו צריכים לגלות את זה, אנחנו צריכים להיות בזה, אנחנו צריכים לשים לב לתהליך הזה. זה קשה, זה קשה. אני לא אומר שזה דבר קל, אני לא אומר שזה תהליך קל. אבל בוא נגדיר את זה יותר ברור, איפה זה נמצא בנפש האדם, וכך יהיה יותר קל לשים לב לזה. אדם מורכב, הזכרנו את זה מסתום כמה פעמים, מי שנמצא פה לאורך זמן, ודאי שמע את זה כבר. אדם מורכב מכמה חלקים. אדם מגיע גם מאדמה, כן? הוא פשוט מגיע אפר מן האדמה, והאדם זה גם על שם אדמה לעליון. זאת אומרת, אדם מגיע משתי מקומות. אחור וקדם צרטני, דו פרצופים, אדם מכיל בתוכו מלאך ומפלצת. זה אדם. פשוט שילוב מעניין של מלאך ומפלצת בתוך גוף אחד. האחור למעשה בראשית וקדם למעשה בראשית. נשמוסם של ישראל, השורש הטוב והחיובי שלו, מגיע מאדם אל העליון, ידומה לקדוש ברוך הוא, זה דוויקוס לקדוש ברוך הוא, זה הרגעה הכי גבוהה שיש. ומצד שני הוא אפר מאדמה. מה אפר מאדמה רוצה? לישון. לישון, שום דבר אחר, רק לישון, עצלות, עצלנות, חומריות, אפריות, רוצה לחזור לאפר ולא לעשות כלום. לא להתגבר, לא לעשות, לא שום דבר. יש דבר שני, אדם אל העליון. אדם אל העליון זה המקום שבו אדם רוצה להיות טוב, הוא רוצה להיות חיובי, הוא רוצה לעשות, ליצור דברים בעולם, להיות מחובר לדברים אמיתיים, להיות דומה לקדוש ברוך הוא, להיות יוצר, להיות בעל הכוח וסכולו, מצלם אלוהיקים, לפעול דברים בעולם. אני מדבר כעת על הרצון הבסיסי, ברור שאצלנו כיהודים ובני תורה זה בעל משמעות הרבה יותר חזקה, אבל הרצון הבסיסי של אדם לפעול בעולם. פה מגיע הנחש, ובעץ הדעת מכניס לבן אדם דבר שלישי, שזה נקרא לא להיות טוב, אלא להיראות טוב. אגו, זה האגו של האדם. האגו בעצם לוקח את הבן אדם, זה לא אני, הוא יוצר פה איזה דמות, ואת הדמות הזאת, איך אנשים מסתכלים עליה? זאת אומרת, אני לא אחפש להיות טוב, אני מחפש להיראות טוב בעיני אנשים, בעיני אחרים. וזה אחד השקרים הגדולים של האנושות, שבעצם אנחנו מתמודדים מחיית עץ הדעת, אנחנו מתמודדים עם האגו. אנחנו מתמודדים עם תופעה שהאדם, העצלות מאוד ברורה, כן? אני לא רוצה לעשות, אני רוצה לישון, אני רוצה לאכול, אני רוצה לשכב במקום. אבל יש מקום שהאדם כן מתגבר. זה הבעיה הגדולה איתו, שזה כלי אילון. זאת אומרת, זה לא תחילס, זה כלי אילון. זה המוליק. המוליק בא וטוען שהוא האמן נבחר. המוליק זה הומון ומורדכי, כן? זה תחילס וכלי אילון, זה קויף בפני אודם. זה כאילו קוף, הוא מנסה להגיד שהוא האדם האמיתי. והאגו הזה נמצא במקום שהוא כאילו האדם האמיתי. עכשיו, האדם צריך לקלוט מה אני ומה האגו שלי. איפה אני מחפש להיות טוב, ואיפה אני מחפש להיראות טוב. ולהיראות טוב זה הסגנה הכי גדולה שלנו. עכשיו, הדיבורים נמצאים מאוד מאוד חזק במקום הזה של הלהיראות טוב. מה? אתה מסתכל עליי ככה? אני מדבר על דברים מאוד גדולים. נו, אז מה? אתה עושה דברים מאוד גדולים? אתה מחובר לדברים מאוד גדולים? אתה בדרך לדברים מאוד גדולים? לא. אני מדבר. לדבר זה כלום. זה פשוט כלום. זה יותר מזה. זה יותר גרוע מכלום, כי זה לא עצלות, זה הטעיה. זה נמצא במקום הזה של האגו, שאורס את הבן אדם, מרחיק אותו, עושה את כל העבודה שלנו על משהו דמיוני, שגם בסוף יתפוצץ, כי הוא לא אמיתי. כי כל דבר לא אמיתי, לא מחזיק. זה הדיבור של שקר. זה הדיר הפלוגה. זה כאילו אחדות, ואתה לא מבין מה קורה יום אחד שהאחדות קורסת. ופה מתחיל התהליך של הבן אדם, עם מה שאני חוזר למה שדיברנו שבוע שעבר, של הבירור הפנימי. פשוט הבן אדם צריך לשבת עם עצמו ולדעת מה אני רוצה. אני הגזמתי קצת בסוף השיעור הקודם, כשהגעתי למקום שבעצם זה גם היה נשמע מאוד מאוד קיצוני, שאתה צריך לדעת מה אתה רוצה, וללכת על זה עד הסוף בלי לוותר, בלי להתפשר. כי אתה צריך להרגיש חסר, ויקרו יעבץ ללכי ישראל, הגמור בתמור עד אבטזיין עמד א', ויקרו יעבץ עם בורך תבורכייני, וירביסו אז גבולי, ויסו יד חיימי, ועסיסו מהירו, לבלתי עוצבי, מיד ויוב אלוקים אז אשר שואל. ובקש גם תלמידים, וגם פרברים, וגם רשימת קניות ארוכה, ושלא יסגבני יצרו מן השמיס, והוא מקבל. עכשיו, והתוצאה של הדברים, זה כמו שדיברנו, סוף שבוע שעבר, סוף השיעור, שמה זה אומר? שאם עכשיו יש בפניי, מציעים שידוך, ואני יודע שאני רוצה גם וגם 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 וגם, אז זה לא יהיה בשלוש נשים, כמו שאומרים בדרך כלל, אלא כן, אני רוצה, ואם מציעים משהו פחות מזה, אז אני לא רוצה. אני לא רוצה עכשיו לשלם שכירות, אני רוצה בית משלי. אני רוצה מטוס פרטי. אני רוצה, לא משנה, אני רוצה לדעת שס. אני לא מוכן להסתפק בפחות מזה. האיש ביצור, הוא מדבר על זה, רב צודק מביא, בראש י' ג' בצדק כסת צדיק, בשם הרבה של האיש ביצור, שאדם היה יכול לקבל, אם האדם מרגיש חסר, הקדוש ברוך הוא ישלים לו. אבל מה הבעיה? שהאדם זורקים לו עצם, והוא נרגע. זאת אומרת שאתה לא באמת חסר. הוא אומר, צריך לזה הרבה דעת לא לוותר. לא להתפשר. עכשיו, זה נשמע קיצוני, אתה בא לבחורים ואומר להם לא להתפשר בשידוחים, ההפך. אז אני רוצה לדייק את הדברים יותר. אני כן אומר את זה מסיבה פשוטה. אני מגדיר רצון בצורה קצת אחרת. זאת אומרת, לא כל דמיון שעבר לי בראש נחשב רצון. ולא כל משהו שלשכן יש פורשה יפהפייה, אז אני צריך גם כזה. לך מתאים יותר מרצדס, שאולי אפילו עולה יותר. בסדר? והיא בצבע אחר, והיא נראית אחרת. מה הבעיה? אבל אני אומר, היי, זה לא פורשה. סתם, יש הרבה פעמים בחורים בשידוחים, והם... מדברים, אתה בטלפון. ואז הוא אומר לי, זה לא מה שחלמתי. והשאלה שאני שואל, זאת אומרת, בדרך כלל לא מדבר על זה בציבור, אבל שאלה שאני שואל, זה שאלה פשוטה, כל אחד יכול לשאול את עצמו, רגע, זה לא מה שחלמתי, למה? כי לשכן יש רולס רויס אדום, וזה פשוט למבורגיני ירוקה, אז זה לא מה שחלמתי, אני חושב, אז זה רולס רויס אדום. אני חושב, זה רולס רויס אדום. אז אם זה פשוט סוברו אברך עם חבותה מ-82, אז אני מבין אותך. אבל תבדוק טוב מה זה באמת. כי הרבה פעמים, אתה מבין, אנחנו תקועים בקטע כזה, שזה לא מה שחשבתי כשזה תכלס. זה למבורגיני. נכון שזה לא מה שחשבת, אבל אתה לא אמור לקבל את ה-2016, אתה אמור לקבל את ה-2017. שזה פשוט משהו אחר, וזה נמצא במקום אחר. עכשיו, אבל, לכן אני, טוב, זה קצת בקטע היותר, גם אם אתה מסתם לזה מקום. אתה צריך גם להגדיר לעצמך מה הרצון. מה אני באמת רוצה, ברמה כזאת שזה חסר לי, ובלי זה אני לא מתפשר. יש דברים בחיים, שתשמע, זה היה נחמד אם זה היה, אבל על זה לא אכפת לי לוותר. עוד דבר, דברים שגם נראים חשובים, זה חשוב לי, אבל איך אומרים? עד הלילה יש לחתונה, אחר כך זה כבר לא מעניין אף אחד. כן, מי זה ומה זה ואבא והסבא וכל מיני שטויות. אני לא אומר שזה שטויות, זה חשוב. אבל כשאתה יושב עם עצמך ואתה יודע שמה שאני רוצה אני הולך להתאבד עליו, אז פתאום רשימת הקניות תצטמצם מ-23. 3 במקרה הטוב. אתה תדע בדיוק מה אתה רוצה. על מה אין מצב שאתה מתפשר. כן, אתה צריך לדעת פשוט את הדבר הזה. כן, אתה אומר, רגע, איגויה, זה גם... לא, על זה אני לא מתפשר. אתה מבין, שם זה לא קיים. פה זה חסר לי, רבו שלום, לא הציעו לי כלום. הציעו לי גויה, מה אתה רוצה? לא הציעו לי כלום. עכשיו, מה ברמה הזאת? מה נמצא במקום הזה של אין, לא הציעו לי? זה אם צריך לשתון. וכשאתה יודע את המצב הזה, אז ההפך, נראה לי שהרבה מאוד מהשיגונות ירדו. אז זה לא שאני אומר, כאילו, אני לא בא להקצין את המצב. נראה לי שכשאתה תשב ותברר עם עצמך מה אני באמת רוצה, ועל זה תתעקש, אתה לא תיצור בעיות, אלא כשאתה תדע שאתה הולך להתעקש עד הסוף על מה שאתה רוצה. בסדר? בוא נשים את זה ככה. אני הולך על משהו שאני רוצה, אני הולך עד הסוף. הרצון שלי הוא מבורר. הרצון שלי לא נמצא במקום שהוא כן ולא ובלבלות ואני לא יודע מה אני רוצה, אלא אני יודע מה אני רוצה. וכשאני רוצה משהו, אני הולך איתו עד הסוף. כשאתה יודע שהרצון שלך הוא כל כך חזק, אתה גם מברר מה הרצון שלך, ואותו אתה הולך עד הסוף. לעומת זאת במצב שלא בררת את הרצון, למה? כי על כל רצון שלך אתה מוכן להתפשר, ואתה לא מברר את הרצון שלך, אז מה קורה אז? אז מרחף, ואז אתה מוריד דברים בגלל דברים שלא חשבת בכלל שיש טעם להוריד עליהם. כי למה להוריד על זה? סתם. כי לא יודע. כי הצטברו 8 דברים שאני לא רוצה. אבל אף אחד מהשמונה זה לא דבר ששווה לעמוד. אם אתה בא ומציב רף, שמה שאני עומד עליו, מה שאני רוצה זה רק דברים שאני מוכן להתאבד עליהם. אתה מציב לעצמך רף. ומה שבאמת עובר את הרף הזה, בכיף. אבל דברים שלא עוברים את הרף הזה פשוט לא קיימים ברשימה. עכשיו, זה מקום של בירור פנימי, אני לא אומר, ובסופו של דבר העבודה שלנו נמצאת במקום הזה של לשבת עם עצמי ולברר מה אני באמת רוצה. לברר איפה אני נמצא, איפה אני בעולם, מה אני רוצה להשיג. זה נוגע ללימוד, להתקדמות רוחנית, לשידוכים, לכמעט כל דבר בחיים. ואני התחברתי לאחרונה מאוד חזק לדברים שהאיש ביצר כותב בעניין הזה, במאה שילויח, ספר שמשום מה בחנויות ספרים לא הצלחתי להשיג אותו, אבל יש אותו באוצר חוכמה, יש אותו בהרבה מקומות, והוא גם קיים בבתי כנסת, בבתי כנסת ראיתי אותו, רק בחנויות הם אומרים לי שאין להם אותו. אבל יש לו מהלך תחילת פרשת לך לך, אמרתי את זה שבוע שעבר אחרי השיעור, ככה חזרתי על זה, ואני אחזור על זה עכשיו עוד פעם יותר לתועלת הציבור. הוא נותן כלל מסוים בדרך של החיפוש העצמי של הבן אדם. הוא מגדיר את זה שאברום אבינו יצא בעצם למסע חיפוש, נכון? אברום אבינו יצא מהמערה בגיל 3, הוא רואה שמש זורחת, הוא רואה שמיים, ארץ, גשם, הוא רואה מה שהוא קורה בעולם, ומתעוררת בו תמיהה, שאלה, מה זה? מה זה הדבר הזה? מי ברא אלה? מה הדברים האלה? מאיפה הם הגיעו? לאן זה הולך? מי עשה את זה? למה הוא עשה את זה? שאלות. שאלות שלא בעוד מקום כועס או עצבני, אלא מקום מאוד מאוד תמיה. אצל הפילוסופים, אצל סוקרטס, זה מוגדר כתמיה, זה האבא של החוכמה, כן? שם, שם מתחילה החוכמה. כשבן אדם מקבל, הוא רואה את החשמל, והוא לא שואל, רגע, איך נהיה פה אור? למה? מה פתאום? איך? ברז, יוצא מים? למה יוצא מים? מה, הם סובבים? מה, הסיבוב יוצר את זה? התמיהה הזאת זה ההתחלה של החוכמה. למה? כי אז בן אדם יתחיל לחשוב, רגע, איך זה עובד? מים? זה מחובר, איך זה עובד? רגע, ומה גורם בבתים הגבוהים, בבתים הנמוכים? הוא ילמד המון. בן אדם שיש לו את יכולת התמיהה, הוא בעצם רואה דברים, והוא לא זורם הלאה, הוא נעצר לשאול, רגע בניין, למה כזה כל כך הרבה קומות? ולמה לא כל הבניינים? הנדסה, הוא ילמד המון המון דברים. ההתחלה של חוכמה זה התמיה, את זה לא הגדירו דווקא חכמי ישראל, הגדירו סוקרטס, הגדיר את זה ככה, אבל זה דברים מאוד מאוד נכונים, שהתמיה היא התחלה של החוכמה. אברום אבינו מתחיל באמת במקום של תמיה, הוא רואה את הדברים קורים בשטח, והוא מתחיל לשאול, מה באמת קורה פה, איך זה קורה, לאן הדברים הולכים, הוא מתחיל להתקדם לאט לאט ולשאול דברים. בתהליך הזה הוא עובר בין השאר על כל העבודות זרות שבעולם. פשוט דבר אחרי דבר אחרי דבר, הוא נמצא ממקום למקום, וכמו שלשון הרמב״ם, ואף הוא היה עובד עמהם, ואף הוא היה עובד עמהם, הוא פשוט עבד אלילים. והוא הלך ממקום למקום מגיל 3 עד גיל 48. עד גיל 48 הוא עבר תהליך של חיפוש, שהוא מסתובב בעולם ומחפש 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 ומחפש, אחרי החיפוש הזה בגיל 48 הוא הגיע למסקנה שהקדיש ברוך הוא זה משהו מחוץ למערכת הזאת. הוא לא בתוך העולם. איך הגיע למסקנה הזאת? אומר רב מוישה שפירא משהו מאוד מעניין, הוא אומר, בלשון המדרש זה נקרא ראה בירה דולקת. ומה זה בירה דולקת? בירה זה ארמון, דולקת. הוא אומר, דולק יש שלוש משמעויות. דולק מואר, דולק יש משמעות של נשרף, ודולק יש משמעות של רץ. מה פישי אומר חטאתי? כי דלקת אחריי, כן? דולק יש משמעות של נשרף. אז הוא אומר, הוא שם לב שהעולם יש בו שלוש תכונות כאלה. מצד אחד העולם מתגלה. אנחנו יודעים על העולם היום הרבה יותר מאשר לפני 100 שנה. ולפני 100 שנה ידוע על העולם הרבה יותר מאשר לפני 200 שנה. והאמת היא שאתה יכול להגיד את זה גם יותר. היום אנחנו יודעים הרבה על העולם מאשר לפני 10 שנים אחורה, ולפני 20, כל הזמן העולם הולך ומתגלה. זה נקרא בירה דולקת, מוארת. זאת אומרת, יש פה מישהו שרוצה לגלות את העולם. העולם מספר לך משהו. העולם מגלה לך משהו. דבר שני, אתה רואה בירה דולקת. העולם נברא מחומר מתקלה. העולם הורס את עצמו. הדבר, עצים, בעלי חיים, שכבת אוזון, לא משנה. כל המערכת של העולם, מערכת מתקלה. השמש הולכת לכיוון שהיא הולכת ומתקלה. אני לא יודע אם אברום אבינו ראה את זה בזמנו, אבל היום אנחנו יודעים. עוד 200 מיליארד שנה, מה זה משנה? כן, אבל העולם נברא בצורה שהולך ונגמר. זה אומר שלא העולם ברא את העולם. זאת אומרת, זה לא מישהו מתוך המערכת שברא את העולם, כי אם כן, זה לא היה מתקלה. חייב להיות שמישהו מחוץ למערכת הזאת ברא את העולם. יש עוד דבר, הוא ראה בירה דולקת רצה. אתה רואה משהו בעולם שהעולם רוצה להגיע לאן שהוא. אנשים, משהו קורה פה. יש איזהו שם שאנשים רוצים להגיע אליו. ארץ מלשון ריצה. כל העולם רץ אחרי משהו. הם מתבלבלים. הם רצים אחרי נשים, אחרי אומנות, אחרי לא יודע מה, אחרי אוכל, שזה טעויות. אבל יש איזה רצון פנימי באדם להגיע לאיזה משהו אחר. משהו שהוא מעבר. בירה, עולם שלם דולקת, הם רצים אחרי משהו. ואז הוא מבין שחייב להיות משהו מחוץ למערכת, המשהו האמיתי, שהוא מגלה את העולם, ואליו כולם רצים. המקדובור, נציב המקדובור אומר ששמיים וארץ, ארץ רצה לכיוון השמיים. שמיים זה שם. רצים לשם, שמים, כל השמים נמצאים בשם, בשמיים. נציב המקדובור. זה נשמע עבור חסידי לגמרי, אבל כן. נציב המקדובור פרשת בראשית, על שמיים וארץ. זה העולם. רץ לשמיים, רץ לשם. ארץ ושמיים. זה בעצם החיבור של ארץ ושמיים. זה התפקיד של האדם בעולם, לחבר את הארץ ושמיים. אבל שמיים וארץ. אבל זה בעצם האדם רץ לשם. עכשיו, אני חוזר לאיש ביצר, הוא אומר, אברהם אבינו יוצא למסע חיפוש, והוא מתחיל לחקור, הוא רואה את העולם, הוא שואל שאלות, ומתוך השאלות הוא מגיע לשאלה עמוקה יותר. מה זה חיים? מה שורש החיים? מה החיים האמיתיים? אנשים קוראים לאוכל חיים, אנשים קוראים לבילוי חיים, אבל אתה מסתכל על רוב ההנאות של אנשים, ומדובר בעצם בהנאות שהן מאוד חיצוניות, זאת אומרת, הם מילויי חסרים. בן אדם רעב, אז הוא אוכל, אז הוא נהנה. יפה, אבל אם הוא לא רעב, אין שום משמעות לאוכל. כולל אוכל הכי מפואר והכי מטופטה, ולא יודע כמה כוכבי משלן, אין לזה שום משמעות. פשוט שום משמעות.
ואדם למשהו מתוק ומעניין.
אז אמרת הגמור, רב חלפסי משכיחה, כשהרבא נכנס לבית סמרת השנייה מקום. ככה, ברור. אבל ברור ש...
תלוי מה מביאים לו, זה
לא תלוי. אבל אתה לא יכול להגיד שאוכל זה החיים. כי אוכל ממלא רק חיסרון מסוים. זה כמו שבן אדם לובש נעליים מאוד לוחצות, ואז מגיע הערב מוריד אותם, איזה תענוג. כן, זה מגרד, זה תפצעים, וזה איזה כיף. זה לא כיף אמיתי, זה מילוי חיים. מגרד לך, אז כיף לך שאתה מתגרד. הורדת את הנעליים הלוחצות, אז כיף לך, וזה לא כיף אמיתי. ורוב התנאות של אנשים, זה הנאות כאלה. אז הוא שאל, מה שורש החיים? ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ואומר לו, ביום השם על אברהם, לך לך. דבר ראשון, לך אל עצמך. הסוד, התשובה, נמצאת בתוכך. אל תחפש את העולם. אל תיסע עכשיו להודו, סין, יפן, ניקרגואה, לא יודע איפה. כי התשובה לא בחוץ, התשובה בפנים. תבדוק טוב את העולם, אחרי שתבדוק אותם, תוכל לקטלג אותם. כל העולם רוצה א', ב', ג'. זה אומר את זה בסינית, זה אומר את זה ביפנית, זה אומר, קיצור. בסופו של דבר, טייב הסנושים, טייב של אכילה, וסמים קצת רוק אנד רול, זהו. זה פחות או יותר, זה העולם. ולא משנה באיזה שפה הם קוראים לזה, כן? בפועל, זה השאיפה של אנשים. הם קוראים לזה שפה כזאת, שפה אחרת, זה פה, זה שם. זה מתגלגל בהמון המון גלגולים וצורות. אבל תכלס, קח את הסקאלה של הצבעים, מ-1 עד 9. כולם רוצים אותו דבר. אין פה צבע חדש. זה לא שהסינים יש להם איזו תפיסה חדשה לגמרי, עולם חדש. בסופו של דברים מגיעים לאותו מקום שאתה מגיע. ולכן הוא אומר, התשובה לא נמצאת בחוץ, התשובה נמצאת בפנים. תחפש לתוך עצמך ותמצא את התשובה, לך לך לעצמך. אברהם אבינו מתחיל ללכת אל עצמו, ואז הוא מגלה משהו מאוד מפחיד. בתוך עצמו הוא מגלה כעס. אומר האיש ביצור, ומאה שלא יחשתיק לראשון מפרשת לך לך, אומר, רו בירו דוילקס. כן, משל לבן אדם שראה בירה דולקת, הוא שואל מי הוא בעל הבירו, התגלה אליו בעל הבירה, הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירו. כך אברהם ראה את העולם דולק, אז הוא שואל, אומר, רואה בירו דולקת, מסביר האיש ביצר, ראה עולם נשרף. הוא רואה את דור הפלגה. והוא כועס. למה הוא כועס? הוא אומר, תראה, העולם חי כל כך טוב. עולם שלם חיו בשלום. כולם חיו ביחד. דברנו קודם שזה לא היה שלום אמיתי, אבל ברובד החיצוני, שם בלל השם את שפת כל הארץ, כל הארץ, כן? הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. היה מצב של אחדות בעולם, והקדוש ברוך הוא בלבל את העולם, גרם למלחמות שזה לא נפסק עד היום. הוא הכניס את העולם למתחנת בשר שלא מפסיקה לפעול. מיליארדים של הרוגים במשך השנים. המלחמה האחרונה 70 מיליון, אבל מה שקורה היום בסוריה, זה תוצאה של דור הפלגה. לפני כן לא היו מלחמות בעולם. כל הארץ, שפה אחת, דברים אחדים, הקדוש ברוך הוא מכניס את העולם למצב של מלחמה, של פילוג, של פירוד, של התנגשות אחד בשני, של ראשים מתנפצים, של גולגלות מתרסקות ודם שנשפך. ואברהם אבינו שואל, למה? איפה היה אלוקים בדור הפלגה? זאת אומרת, הוא לא שואל איפה בשואה, כי השואה עוד לא קרתה, אבל דור הפלגה כבר קרה. והוא עומד ושואל, איפה היה אלוקים בדור הפלגה? ואברהם אבינו מרגיש שהוא מתרעם בליבו על הקדוש ברוך הוא, ראה בירה דולקת, הוא רואה שהעולם נשרף, והוא שואל, מי בורו אלה? הוא לא הלך לשם. זה מפחיד. אנחנו גם, הרבה פעמים שיש לנו שאלות כאלה, אנחנו מדחיקים אותם. השם אחד, השם אחד, אני לא רוצה לחשוב על זה, אני לא רוצה... דיברתי על זה עם אחד בישיבה, אז אחד הבחורים אמר לי, יש 1,000 תירוצים על השאלה הזאת, איפה אלוקים אבא שם? אמרתי לו, אם צריך 1,000 תירוצים על שאלה אחת, זה כנראה שאלה מאוד טובה. אם לא, זה לא, אם זו לא שאלה כל כך טובה, לא היה צריך על זה 1,000 תירוצים. ואברהם אבינו גם מפריע לו עוד דבר. הוא שואל את עצמו, למה רק לי זה אכפת? למה כל האנשים סביבי הולכים רגוע, ישנים את שנת צהריים שלהם, אוכלים את ארוחת ערב, ועוד אחר כך גם איזה מנה פיצה, והכל טוב להם. ולמה רק אני אכול מבפנים? למה רק אני לא רגוע? נדדה שנתי מעיניי, אני לא מסוגל לחיות, אני שואל ואני שואג. למה שהגל להם כלבי? למה אני, יש בוערת בקרבי? למה כולם חיים טוב ואני לא? הציץ עליו בעל הביר. אומר, האיש ביצור לא הציץ אליו בעל הביר. אני שצו הם, אוף הם, עליו. בעל הבירה. קדוש ברוך הוא אומר לו, אני הוא בעל הבירה. אני עוררתי בך את השאלה הזאת. אני עוררתי בך את הכעס הזה. זאת הקריאה שלי אליך. שם האמונה נמצאת, בתוך העומק של הכעס הזה. זה עמוק מאוד. זה מפחיד מאוד. אבל כשמתבוננים בזה, מבינים גם כן. אותו חילוני זקן, שהיה עומד שם בתיילת בחיפה וצועק, איפה היה אלוקים בשואה? היית ניגש אליו, היית שואל את השאלה פשוטה. תגיד, למה אתה לא צועק, איפה היה היטלר בשואה? למה היטלר לא הציל את היהודים? ולמה אייכמן שתק כשהוא ראה שמובילים יהודים לאושוויץ? פירוש, מה השאלה הזאת? הם עשו את זה. הם רצו את זה, הם רצו שיהודים ימותו. זאת אומרת, שכשאתה בא ושואל איפה היה אלוקים בשואה, אתה אומר, אלוקים הוא כל יכול. אלוקים הוא טוב ומיטיב. אלוקים אוהב את עם ישראל. אלוקים רוצה רק בטובתם של עם ישראל ולא רוצה שיהיה להם רע אפילו לרגע. אז איפה היה אלוקים בשואה? אני לא אומר, השאלה באה מתוך רגש כואב מאוד, מתוך כעס עצום. אבל הכעס הזה והרגש העוצמתי הזה הוא מגלה על דבר אחד, שיש בפנים אמונה גדולה מאוד ואמונה טהורה מאוד, שהקדוש ברוך הוא אוהב באמת את עם ישראל, ודווקא לכן אתה שואל עליו. זאת אומרת, אם אתה תסתכל עמוק לתוך השאלה, לא חייב להיות שיהיה לך תשובות. לא חייב להיות שיהיה לך תשובות. וגם התפקיד שלנו בעולם הוא לא לדעת את התשובות. האמת האמיתית היא מאוד מאוד גדולה, ולא תמיד אדם יכול להבין אותה. אדם שחושב שהוא יודע את כל האמיתות חי בשקר. אדם שחושב שהוא יודע את האמת חי בשקר. כי אדם בגרוש מוגבל לא יכול להבין את כל האמת. אז אם הוא יודע האמת מסוימת, הוא יודע חלק מהאמת, פרט מהאמת. פרט מהאמת זה לא אמת. אמת זה האמת כולה. מה כן התפקיד שלנו בעולם? אז האיש ביצור מדבר על זה מפורש, כי האיש ביצור הולך בקו כזה שאנחנו צריכים לחיות עם הספקות. יש שאלה ידיעה או בחירה. הוא לוקח האיש ביצור את העניין של ידיעה עד הקיצוניות, הקודש ברוך הוא המנהל הכל עושה הכל, ומצד שני, בחירה חופשית לגמרי. והתפקיד שלנו זה לנווט בתוך העולם הזה עם הספק הזה. לא להיות עם תשובות. לחפש את התשובה. לא להיות בקטע כזה שטוב, יש שאלות, הכל נחמד, למה לא? יש לי שאלה טובה. לא, תחפש את התשובה, תתאמץ, תנווט את החיים שלך, אבל תתמודד עם השאלה. כי בתוך השאלה נמצאת התשובה. לך לך, כשאברהם אבינו יוצא לחפש את העולם, יוצא לחפש את הבורא בעולם, הקדוש ברוך אומר לו, התשובה לא נמצאת בחוץ, התשובה נמצאת בתוכך. תיכנס לתוכך, תברר את הפנים שלך. בפנים שלך אתה תגלה דברים שיפחידו אותך ברגע הראשון. אתה תגלה כעס, כעס. כשאתה רואה ילד חולה סרטן בן שנה, אתה כועס. אם לא, אז אתה סתם איש רע. אבל אם אתה באמת איש טוב, אתה כועס. וזה אכפת לך. ואתה צריך לא להדחיק את הכעס הזה, כי אז הכעס נשאר, הוא לא נעלם. הוא נמצא ואתה לא מעיז להעלות אותו. וכשאתה מעלה אותו ומברר אותו ומגלה בתוכו אמונה, אז אתה מגיע לבירור של המקום האמיתי של האמונה הפנימית והעמוקה מאוד שלך, שגם מובילה לרגש. זאת אומרת, זה לא רק אמונה שכלית שטוב, אני יודע שבסוריה מתים אנשים. כשכואב לך, ואתה לא יכול לישון בלילה בגלל זה, שבסוריה מתים אנשים, יופי. זה מצב שאתה מחובר לזה. כשאתה כועס על הקדוש ברוך הוא כביכול, ואתה לא מדחיק את זה, אתה לא משאיר את זה בכעס, אלא מברר את הכעס, אתה מגלה אמונה חזקה מאוד, פנימית מאוד, עוצמתית מאוד. עוד פעם, אני חייב להדגיש, אני גם אנחנו קצרים בזמן. הדבר הזה הוא לא, אתה יודע, לעשות אותו תוך כדי. זה ניתוח. וניתוחים עושים בסטרילי. עם היגיינה. כן? בואי תקים רס חומץ, לא עיר הנר. אל תביא פרוז'קטור ותתחיל, תיקח אור הנר, אור קטן, עדין, מלטף, רך, ותיכנס לבדוק את הדברים לעומק. סדק סדק, חור חור, פרט פרט בנפש, להיכנס לברר את הדברים. מה אני רוצה? מה אני מרגיש? מה אני באמת רוצה? עד כמה אני באמת מחובר לקדוש ברוך הוא? מה התחושות הפנימיות שלי כלפיו? יצופו דברים לא נעימים, בשלב הראשון ודאי. וזה, דרך אגב, אתה גם תבכה. כי כשתינוק מתחיל לחיות, הוא מתחיל לבכות. זה הולך ביחד, אין דרך. וזה רגשות שעולים וצפים. אבל משם אתה יכול להגיע למקום, לפחות לפי הדרך שאתה איש ביצר, למקום של חיבור פנימי מאוד מאוד חזק עם הקדוש ברוך הוא, דווקא מהמקום הזה של עשייה. עוד פעם, צריך לרקח את הדברים לפני. לא עם פרוז'קטורים ולא באש וברעש. אלא בעדינות, עם אור הנר, בחורים ובסדקים. ואם אתה מגלה משהו, אתה לא מוציא אותו בכוח, אתה מביא נוצא, ובעדינות, ועדינות, מלטף את הדברים, מדגדג אותם ומוציא אותם החוצה. צעד צעד. אבל בסופו של דבר, אני אולי איפלתי עליכם תיק רציני, אבל זה חלק גדול מהעבודה שלנו בעולם, של להיות מודעים לעצמנו. להיות מודעים לתהליכים שעוברים עלינו. לא להישאר ברמת הדיבורים היפהפיים. לא להישאר עם רצונות ארטילאיים. אני כל השס וקבולה והקדוש ברוך הוא ואני זה בכלל איזה, לא יודע. בוא. תהיה אמיתי. תגלה את הדברים מתוכך. תתמודד עם עצמך. לך לך אל עצמך. ואז מתחיל מסע. 10 ניסיונות עבר אברהם אבינו. וכל ניסיון וניסיון זה ברור נוסף. יש את הברור של ארצך, המקום שבו אתה נמצא, החברה שלך. יש ברור של האוכל, איך אני עם אוכל, איך היחס שלי לאוכל, איך היחס שלי לכסף. כל מיני דברים, כל פרט ופרט שהקדוש ברוך הוא מזמן לאדם ניסיון בחיים, זה ברור שהאדם צריך לברר עם עצמו. יש לו בית? יופי. זה הקדוש ברוך הוא שולח לתזכורת, לברר את היחס שלי לאשתי. הקדוש ברוך הוא שולח לי עכשיו חבר חדר מעצבן, זה ברור שלי, איך אמור להיות היחס שלי לחברי חדר, לחברים בכלל. אולי אני נסחפתי, אולי התרגלתי לדברים טובים, אבל אני אמור להתקדם לשלב הבא. זה הכל עבודה של ברורים, שהקדוש, יש ביצר בונה, זה מאוד יפה, תראו במאה שילך ולך לכו, הוא בונה על זה, השתיק לראשון, זה מה שאמרנו, והשתיק לשני, הוא בעצם מדבר על ה-10 ניסיוני, שם 10 ברורים שונים, הוא נכנס גם לעומקים של ברור, שאני אפילו לא מבין על מה הוא מדבר, אבל הוא מגיע גם למקום של בית אביך, אדם צריך לברר את המקום שלו מול אבא שלו, גדול עם אבא, דמות אב. אבל הרבה פעמים השורש הפנימי של דמות האב שלנו לא מתאים לנו היום, בגיל הזה. אנחנו צריכים לברר את זה מתוך מקום של כבוד, אבל זה ברור פנימי מאוד 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 קשה של לברר את זה. וזה בי סביכו, לך לך מבי סביכו. לך לך מבית אביך, עזוב את מה שאתה יודע על אבא שלך ותברר את זה. אולי נדבר על זה בהזדמנות יותר לעומק, איך עושים את זה, אבל אני רוצה לסכם מה דיברנו היום בעצם. דיברנו על נקודה של לא להישאר בדיבורים, ולהגיע למקום של ברור פנימי עם עצמי, מה אני באמת רוצה, להגיע לדיבור של אמת, גם אם זה אני רוצה לישון, ועזוב אותי מהכל, אבל שזה יהיה אמיתי. כי ברגע שפתחת פתח של דיבור של אמת, פתח דבריך יאיר. זה פותח אור חדש על כל החיים. ולהתחבר לדיבור האמיתי, למחשבה האמיתית, ולברור פנימי, מה אני באמת רוצה ואת זה להגיד. אני אומר רק, אני מזהיר, שהדבר הזה יכול להציף אותך ברגשות חזקים, תתמודד איתם בעדינות. תתמודד איתם בעדינות, שם יעזור באמת, שנזכה להגיע לבירור הפנימי האמיתי שלנו. תודה.